שלוקות, בואו נתחיל. כן. אני מציע שנתחיל מהתוספתא. אני כבר הרבה זמן מיוסר, עמיחי, ממך במיוחד. והשאלה היא, מתי ללמוד את התוספתא הזאת? ולמרות שאני כבר אומר מראש, אני לא אלמד את כולה, אני חושב שנכון להפסיק להתעלם ממנה. ובנקודה הזאת של הסוגיה, להתחיל להציב תפיסת התוספתא מול מה שאנחנו לומדים. כל הקו שאנחנו לומדים בשבועיים האחרונים, ועל יתר דיוק בחודש האחרון, כולו בנוי על תפיסת המשנה של ברכת הפירות, שבתוך זה נעשה מהלך מברר בשבועיים האחרונים, בעיקר בשיטת רש"י, ניסיון לברר מהו פרי. זה כל המהלך שנעשה, קמחא דחיטא רש"י למד על הרקע הזה, רימה על הרקע הזה, באופן ברור גם על הרקע הזה נלמד כל נושא מפירות, זה אבא אלמה, זה כן פרי, זה לא פרי, כל השפה היא שפת ברכת הפירות. גם התחברנו עמוק דרך הסוגיות לצד הרוחני שבפירות, רבי עקיבא, קודש הילולים של הפירות, ועסקנו בזה המון. אומנם ראינו שהרמב״ם כנראה גם אצלו יש ברכת הפירות מבחינת העיסוק בשאלת הפרי, וזה אבא אלמה. עכשיו הרמב״ם כותב, זה לא פרי, אבל זה לא היה קו הדומיננטי בסוגיה. כן, אבל כבר הזכרנו בשיעור הראשון ממש, והגיע הזמן קצת יותר לכונן את זה, שכבר במשנה עצמה מול ברכת הפירות רמוזה תפיסה אחרת, והיא ברכת המינים. זה רמוז באופן מאוד ברור במשנה, אני מקווה שעזרת השם נעבוד על זה בתוך המשניות בהרחבה, אבל זה מתחיל, זה בהתבטא בשלוש מחלוקות רבי יהודה וחכמים, שבשלושתם רבי יהודה משתמש במילה מין. רבי יהודה מברך בורא מיני דשאים, רבי יהודה אומר שלא מברכים על מין כללה, ורבי יהודה אומר שמברכים על מין חביב. חכמים מתעלמים משאלת החביבות, כלומר הם לא שמים לב שזה מין אחר. חכמים מתעלמים מהעובדה שהוא מין כללה, חכמים לא מברכים על מינים, חכמים מברכים על פירות. כן, אבל כבר אז עיר יובל שבמשנה די ברור שבעולם של ניסוח מטבע הברכה, שהמשנה הבליעה את שיטת רבי יהודה כשיטה יחסית משנית, כשיטה שלא נראית כמערערת על תפיסת היסוד של ברכת הפירות. היא מקבלת באופן יסודי את הרעיון שמטבע הברכה הוא ברכת הפירות, בורא פרי בורא פרי. סך הכל לגבי ירק שהוא תת קבוצה בפירות הארץ, אז הרבי יהודה חולק. כן, וכבר אז הוא ער, ובואו נראה את הדברים עכשיו יותר בפנים, שבתוספת הלאומת זאת נראה שקיימת ממש תפיסה שונה לגמרי, תפיסה שמעמידה לנגד עיניה את ברכת המינים גם בתוך ניסוח הברכות. כן, ותוספת בהלכה ד', שם התוספת אומרת, הביאו לפניו מיני תרגימה. אתם יודעים מה זה מיני תרגימה? כמו שהבאתי לכם היום. הטרימה הזה הוא גם אפשר לקרוא לו תרגימה. תרגימה זה מנה אחרונה שחותם לראות את שאול ליברמן, זו מילה יוונית שהיא דבר מתוק, אנשים אוהבים בסוף ארוחה לאכול מתוק. איזה מקום זה בא בנפש האדם? הגלידה, יובל, תעזור לי, אני אוכל כדי לסבוע, והמתוק מה אני עושה? מה אני אוכל? כדי ליהנות, אחרי שאני סווה, עכשיו אני מהנה את החך, זה לא מסביע את הבטן. ואלו התרגימה, וכדרכם של מנות אחרונות, אז מה תמיד כדאי להביא? כתוב כמה? מיני תרגימה. כן, הביאו מיני תרגימה, הביאו בר. וכאן סליחה?
בסבירות כתוב שתי מנות.
נכון, אתה צודק. אתה צודק.
זה חייב להיות פילוסים בפירות וגרעינים?
לא חייב, זה מה שהיה מקובל אז. הרי תזכור עמיאל שמבחינת תעשיית המזון היום שהיא מכילה המון המון חומרים מלאכותיים, כימיים, כאילו טיוס המזון הוא התרחק מהטבע המון. החומרים שלהם יהיו ביסודו של דבר טבעיים, חומרים טבעיים. והוא מביא שם מתכונים, כאילו איך בדיוק הכינו תרגימה, מביא מספרות הגאונים. וזה מסוג של מנה אחרונה, מסוג הדבר הזה שהבאתי, שהם הביאו. אז מה אומרת התוספתא? מברך עליהם, בורי. אז אני הבאתי לכם בכתב יד ארפורט, אני אסביר מיד. בכתב יד וינה כתוב בורי מיני כיסנין. בכתב יד ארפורט כתוב בורא מיני מזונות כיסנים. יודעים מה קרה פה? קרה פה דבר מאוד פשוט. כשאומרים כיסנים, איזו אסוציאציה זה מעורר? מי שכבר קצת מכיר, פת הבאה בכיסני, נכון? והתוספות בסוגיית פת הבאה בכיסני, מצדתי את התוספתה הזאת כגורסת שבוחרים מורה מיני מזונות, כי פת הבאה בכיסני היא מעין הוגה כזאת שיש לה מילוי של תפוחים, הוגת שמרים כזאת, אז היא כל השאלה שמתעוררת שם, איפה עובר הקו בין לחם לבין הוגה, נכון? וכך יש נוסח בורא מיני מזונות, וכתב הדרפורד יש לו הרבוביה של שניהם. זה המקום היחיד שכתב הדרפורד נראה עם נוסח לא נקי בחטיבה הזאת, אבל יש פה שני נוסחים, בורא מיני מזונות, בורא מיני כיסנים. לענייננו כרגע מה שחשוב לי בעיקר הוא הבורא מיני. על הזרעים הוא אומר בורא מיני זרעים, על הדשאים הוא אומר בורא מיני דשאים, שכאן מה נראה לכאורה, מה העיקרון המנחה? תסתכלו עליו, זה מאוד בולט. כשאני מביאים לפניי זרע, אז מה אני אברך? בורא מיני, מה אני ממלא? את השם של מה שהביאו לי. הביאו לפניי דשאים, מה אני אברך? בורא מיני דשאים. הכלל הזה לימד אותנו רב שאול ליברמן, נכון, גם על מיני תרגימה, שכן הוא לימד אותנו שמי שלמד את הדברים, שכיסנים ותרגימה זה אותו דבר. תרגימה זה השם של המנה ביוונית, וכיסנין זה השם של המנה בשמית. איפה ראינו תופעה דומה? טרימה. אני אמרתי טרימה, מה הייתי צריך להגיד אם הייתי רבה? חושילתה, נכון. וגם, אז הייתי מביני, בדיוק. אמרתי לילדים שלי הבוקר, הנה אמא הביאה לי מתנה להם, אולי טרימה. מה זה טרימה? תחלו, הם לא חושבים שזה טעים מדי. אתכן אתם קיבלתם, כי זה... אבל בכל אופן, גם שם בדקנו, הטרימה זה ביוונית, והחושילתה זה בשמית. זה ממש אותו מהלך. כן? כלומר, אתה לוקח את שם המאכל, אומר בורא מיני, הוא ממלא אותו, כשהדבר הזה מתחיל אולי להתקלקל בהמשך, שכן כתוב, על הירקות הוא אומר... אז כאן אני אסביר לכם קצת מה קרה. בכתב יד וינה, תלכו למהדורה של שאול ליברמן, מה כתוב? בורא פרי האדמה, זה מה שכתוב. בכתב יד ארפורט, שיש סוגריים כאלה בהעתקה עם סוגריים מרובעות, הכוונה שבכתב היד היה כתוב בורא פרי, ובכתב היד עצמו מישהו מחק את הפרי והגיע
מיני.
היות ויש לנו היום נגיש באינטרנט צילום של כתב יד ארפורט, הלכתי והסתכלתי, אחרי זה מי שרוצה אני אראה לו, זה בכתב היד של הסופר עצמו. זאת זה לא מישהו מאוחר יותר הלך ואמר אני לא אוהב את הטקסט הזה, הסופר עצמו זה עשה את זה. כמובן שזה נותן יותר אמינות לתיקון, כי אם מישהו מאוחר יותר מתקן, אז מה אתה אומר? טוב, אני לא יודע למה, אבל ודאי הכתב היד מעיד אחרת. אני לא יודעת אם תשמש במילים שלך, גם בגלל הפזם שלי, בסדר? ברוך השם, כן? כאילו עברתי תקליט שאני מתקרב ל-50 עכשיו, בתוך ה-40 השני, בסדר, לא נורא. אבל אם זה סופר כתב היד, זה נותן אמינות שזה הנוסח שעומד לפניו. כן, ומה קרה פה? גם זה לא קשה לנחץ, סליחה?
הסופר כתב
מיני. הסופר בהתחלה כתב בורא פרי, ואז הוא בעצמו הפך את זה לבורא מיני.
הוא סופר שהוא מעתיק מקור אחר.
הוא מעתיק מכתב יד קדום שעומד לפניו.
תודה, אז לכן הוא...
כן, אז פה, אני לא יודע בוודאות מה קרה פה, אבל אפשר לשער תסריט אפשרי, שזה דבר שקורה המון בטקסטים שמביאים ברכות במקורות ארץ ישראלים. הנטייה של סופר הוא, כשהוא מסתכל, כותב, מסתכל, זמן נטייה שלו, במסכות הברכות לכתוב את מה שהוא רגיל. וככה תדעו לכם, במקורות ארץ ישראל מאוד בקלות, הדבר הראשון שעובר שינוי זה מסכות הברכות, כי הסופר מרגל, הוא רגיל להגיד בורא פרי אדמה, היה כותב בורא פרי אדמה. יכול להיות שמה שקרה פה זה שהוא מעצמו כתב בורא פרי אדמה מרוב הרגל, ואז הוא חזר כתב על יד המורש כתוב בורא מיני, אז הוא תיקן, הוא דווקא עשה עבודה יפה פה. אבל כאן נשמר הנוסח בורא מיני. סליחה? בסדר, אבל מה שמאוד בולט בחטיבה עד כאן, שהחטיבה הזאת היא חטיבה שהיא כולה מברכת ברכת בורא מיני, לא בורא פרי, בורא מיני, אמנם הכל על, שימו לב, הכל על מה שגידולו מן הארץ, זרעים, שעים, ירקות, בירקות, אבל מה אנחנו רואים, שמה התבטל? לא אומרים בונה מיני הירקות, אלא אומרים בורא מיני אדמה, כנראה הם זיהו ירקות עם אדמה. ומישהו יכול לשאול למה? עוד לא הגדרנו בוטנית מה מבדיל בין ירק לבין פרי אדמה. אבל האם יש לכם איזה הבנה מסוימת למה ירק יזרו יותר עם אדמה?
משתמשים אולי ירק במשלה?
כי זה דבר שיוצא לגמת מהאדמה.
כי באמת יוצא מהאדמה, כן, תסביר.
הפרי יוצא מהצמח עצמו, הזרע מכניסים אותו לתוך האדמה רק
היום. מצוין. בסדר? זה ברור? מה שהמיכל אומר? באמת ירק יותר אדמה. לכן זה בורא מיני אדמה. סליחה? אז ברשותך בוא נחכה איתם, בסדר? אוקיי, עד כאן נגמרת חטיבת בורא מיני, ואז האמת יש פה חטיבה לא פשוטה, שכן פה ברבי יהודה, ומה הוא אומר? לכאורה על מי הוא מברך את זה? על לכאורה. על הירקות. ופה הוא מציע ברכה שגם חורגת מצד אחד מברכת המינים, כי היא מציעה ברוך מצמיח אדמה בדברו, שזה מאוד מזכיר איזה ברכה בדברו, שהכל נהיה בדברו. כמו יש פה תבנית שמאוד מזכיר את ברכת שהכל בדברו, בדברו. ובית, מה שקשה הוא לא רק שהוא חורג מברכת המינים, אלא במשנה רב יהודה עצמו, מה סובר? שומרים בורא מיני תשעים על ירקות. וכאן נכנסים לשאלה של התאמה בין מסורות של רב יהודה במשנה ובתוספתא. כן, רב שאול ליברמן משום מה פה היה משוכנע שלא יכול להיות שרב יהודה שבתוספתא סותר את רב יהודה במשנה, למרות שזה דבר הזה לבריאות הוא אפשרי. מה, זה לא אפשרי שיש שתי מסורות? מה רב יהודה אמר? שמסורת התוספתא היא מסורת עצמאית והיא מוסרת הלכות אחרות בשם רב יהודה? רב שאול ליברמן הציע פה איזושהי הצעה שאני חושב הוא ניסה גם להציע אותה, כי הציק לו הבריחה מנוסח מיני. כלומר, מה שרב יהודה מציע, הבעיה, אני רוצה להסביר, הוא לא רק שהוא נגד מה שאומר במשנה, אלא כל החטיבה כאן אומרת בורא מיני, בורא מיני, בורא מיני, פתאום רב יהודה שכח מה בורא מיני. ולכן היה לו פה איזו הברקה שנבין מתודית איך הוא עבד. אני לא יודע אם היא משכנעת. הוא עבר על הדברו, הבדברו הזה הזכיר לו את שהכל נהיה בדברו, ולכן איזה הצעה הוא הציע. מישהו ראה את זה? שזה ניסיון ליצור מהן ברכת שהכל נהיה בדברו לפירות לפירות האדמה, כן, וזיקה למשנה הבאה שעל כולם אמר שהכל נהיה בדברו יצא. הוא רצה להציע שבתוספתא רב יהודה חולק על זה, והוא אומר אתה לא יכול לברך שהכל נהיה בדברו על מה שגדל מהאדמה. ברכת ברוך מצמיח אדמה בדברו זו הברכה הכללית לכל מה שצומח, זה מעין שהכל נהיה בדברו. לא יודע, אני לא השתכנעתי.
אפשר גם להגיד שהוא מתנגד לזה עוד יותר, כי הוא רוצה לברך ברוך מצמיח האדמה, שזה אומר שהוא מברך על הפעולה שהשם עושה במקום על הפרי שמגדל מהאדמה. אז הוא ממש מתנגד לברכת של מיני, כי הוא לא רוצה לברך אפילו בורא פרי האדמה, שזה ברכה על המין עצמו. במקום זה הוא רוצה לברך על הפעולה שהקדוש ברוך הוא עושה.
זה נכון, זו ברכה שהיא לא ברכת המינים ולא ברכת הפירות, היא לא זה ולא זה. זו ברכה, עזבו את השאלה של הסתירה בינו לבין המשנה, זו פשוט ברכה שהיא לא משתבצת במערכת מושגית שעד עכשיו ראינו. כן, כלומר היא נראית יוצאת דופן, היא דורשת הסבר. כן, עכשיו רב שאול ליברמן, אני מבין את המתודה שלו, הדברו דברו שיחק אצלו שזה מעין שהכל נהיה בדברו. מה? שזה דומה לדעתך?
כן,
כן. אז זה
יש ליברמן שהוא תולה את רב יהודה בהמשך בהלכה ה', הוא תולה את כל ההלכה הזאת ברב יהודה.
כן, אז זה כן, אתה צודק. אז רב יהודה לא חולק. לכן הברכה הזאת ברכה היא לא קשה. עכשיו מיכל אומר פה דבר מאוד חשוב, רב יהודה מופיע עוד פעם, בוא מיד נגיע לרב יהודה בהמשך, ולפי זה אנחנו נשאל את עצמנו האם הקושי כאן הוא רק בגלל שהוא נגד המשנה או כי הוא לא מתאים, איך זה מתאים לרב יהודה בהמשך. מצוין, בואו נתקדם קצת. פה עוברים לרב מאיר, ורב מאיר מה עושה פה? מעבר, הייתי אומר מוחלט לגמרי מקום מה שהיה, כי הוא כאילו מתפרע לגמרי. רבי מאיר אומר, אפילו ראה את הפת ואומר ברוך שברא את הפת זו כמה היא נאה, זו היא ברכתה. ראה תאנים ואמר ברוך מי שברא את התאנים ולא כמה נאות, זו היא ברכתה. כן? כן, מה המעברים שרבי מאיר עושה שהוא כאילו פורץ את כל הגבולות?
ראייה.
קודם כל הראייה ולא האכילה. אז עצם העובדה שיש ראייה ברכות ראייה אנחנו יודעים ממסכת ברכות. באיזה פרק, אמיאל? פרק תשיעי, נכון? אז בעצם הרעיון שאתה יכול לברך שאתה רואה, אנחנו מכירים, אבל זה בכל זאת מאוד מאוד שונה, כי מה רואים בפרק ת' אחת האפיון הבסיסי של מה מברכים ברכות ראייה? רואים דברים שהם לא חלק מהשגרה היומית של האדם. אנחנו רואים מקום שנעשו בו ניסים, זיקים, זוועות, ברקים, רעמים, רוחות, הרים, גבעות, ימים, נהרות, מדבריות, ים הגדול, גשם שהוא לא תופעה יומית. כל התיאורי ברכות הראייה הם ההתפעלות של אדם כשהוא יוצא מהשגרה שלו. כל העולם של פרק ו' הוא כולו עולם של הברכה בתוך החיי יום יום, בתוך השגרה.
יש שם זה גם בסופו של דבר סוג של יחסית יומי, כמו
זה לא ברכת ראייה, זה לא ברכת ראייה, זה הטוב האמיתי. עזוב, אני ברכות הראייה עם אחד שהולך להימלאיה, אחד שרואה את האלפים של הרש"ר הירש, שמישהו הזכיר פה, כן? אתה הזכרת, נכון? זה ברכות הראייה, כן, ודאי יצא לכם להתפעם מאיזה נוף מדהים פעם. להתפעם, הרי מה מפגישים אותך פה? עם הקדוש ברוך הוא כמשגיח על ההיסטוריה, זה ניסים שנעשו לישראל, עם הקדוש ברוך הוא כמנהל את הטבע, עם התופעות החריגות, וזה בא בשני צורות. או זיקין צבאות, פתאום איזה ברק הוא מרביץ, כולם מרגישים את הכוח, או כשאתה רואה תופעת טבע שאומנם היא קבועה שם, הם עלי תמיד נמצאים, אבל אתה לא רואה אותה, זה מורה אצלך השתאות. אתה רואה דבר כזה, אתה מתפעל. כל פרק ו' בברכות לעומת זאת, הוא כולו עובד על השגרה. כל אכילה, כל יום, זה עובר על השגרה האינסופית. לבוא ולדבר על רעה, יש בזה חידוש מסוים, כי אתה לא מתפעל נורא כשאתה רואה פתאום תאנה, כאילו זה לא... אבל הוא כן מתאר, לא איזה בשורה, לכל מי שמפחד מהשגרה משעממת. אתם יודעים שכתובת מייל שלי, איזה מילה?
תמיד.
בסדר, השגרה. בסדר, אני אוהב שגרה. אבל אני חוזר לענייננו, מדובר באחד שראה איזה תאנה מדהימה, רואה את התאנה הראשונה, והוא נורא נורא התפעל, הוא כאילו, מדובר על אדם ששובר את הכללים, וזה הדתיות הספונטניות המתפרצת, והוא שובר את זה בשתי צורות. כל כך עצם הראייה גורמת לו לרגש דתי. רגש דתי אותנטי, טבעי. הדבר שני, הוא לגמרי שובר את כל כללי הברכה, כן? הוא כבר לא מדבר על... מינים, והוא לא מדבר על פירות. תראו מה המכנה המשותף. יש פה משהו מברכת המינים. ברוך שברא את הפת. הוא מברך את הקדוש ברוך הוא שברא את מה שאני רואה. אותו דבר, ברוך מי שברא את התאנים הללו. הוא לא אומר באופן כללי פירות, אלא על מה הוא מברך? על מה שהוא? עכשיו זה חייב להיות. כי אם מדובר פה בהתפרצות של רגש דתי ספונטני, שאדם פשוט חש את זה, אז הוא לא צריך לעצור בפוז, להתחיל לעשות כל מיני ניסוחים, אלא מה הוא עושה? מה שהוא רואה זה מה שגורם, הוא מתפעל מהתאנה. כן, אמרתי למישהו הבוקר בסדר הבוקר, הוא כנראה היה בלחם של תומר, לכן הוא מתפעל מהפת, הוא רואה איזה לחם מדהים, כן? אז הוא אומר, וואו, איזה... אבל זה אדם...
מה רבו הוא קלי?
אה?
אפשר,
אבל מאוד ברור שהאדם הזה משהו מסוים העיר אותו, משהו מסוים כאילו דגדג אותו. אבי מאיר כאילו בעצם הייתי אומר, אחרי שיש לך ברייטה שאומרת לך כך מברכים, כך מברכים, כך מברכים, כל מיני כללים, כל הקיצד מברכים על הפירות, הוא כולו בא להגיד לך קבוע, הוא מתאר לך איך מברכים. פה בא רבי מאיר ונותן מקום גם ליכולת של האדם לברך לא לפי הכללים, מתוך ספונטניות, ורבי יוסי בא ומחבא אותו, כי מה רבי יוסי מגיב לזה? כל המשלם מטבע שתבור חכמים בברכה,
לא
יצא.
לכן אולי החלק של רבי מאיר באחד הלד אמור להיות בחיים, ככה נראה לי, כי באמת גם ההמשך של רבי מאיר זה רעתן, ככה הבן שרעתן זה גם רבי מאיר.
בוודאי, בוודאי, אני מסכים איתך.
ואז כאילו זה שתי
הלכות. זו החלוקה בדפוס, אבל אני מסכים איתך שאבי מאיר נראה...
ואז זה שתי חלקים שונים לא קשורים בכלל, כאילו זה משהו, שתי דברים שונים.
אבל למרות שזה ממש אותו דבר, תסתכל.
אבל רבי, כאילו...
הרי למה שתי דוגמאות, אני כבר אציע לך.
איך זה שנראה, איך האוכל נראה, כאילו
השתנה צורתו ואיך זה נראה בפניך, זה לא... זה נכון, ותראה, יש פה שתי דוגמאות, אחד פת שזה פרי אדמה, ואחד תאנים שזה פרי... זה פרי עץ, תאנה היא באמת פרי נורא יפה, שתדעו, גם תאנה יש את ההפטרה לראות אותה כי היא יוצאת ישר מהעץ כפרי, אין לה פרח, כן. זאת הערה שלך טובה, אבל כאילו רבי מאיר שובר את הכלל, עכשיו זה תדעו, זו שאלה לא רק בפרק שישי, גם בפרק רביעי ביחס לתפילה יש אותם שאלות. אני בטוח ששמעתם את התורות של רבי יעקב על תפילות הקבע מול התפילה הספונטנית. שמעתם את זה? הופיע גם בחוברת שלו, הופיע בנשמת המשנה, כל הקטע הזה. כאילו, האם 18 ברכות מתפלל אדם בכל יום? זה רבן גמליאל שנותן לך תפילות קבע, מול זה בא רבי אליעזר שם, זה לא רבי יוסי, ומה רבי אליעזר אומר? זה רבי מאיר, שעושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים, אדם צריך להתפלל באופן ספונטני. התורה שהרב יעקב ינסה לפתח שם, אני מזדהה איתה מאוד. הרב יעקב אומר, מי שכל יום רוצה ספונטני, גם זה לא יהיה לו. אי אפשר, בוא נגיד ככה, פעולה יומיומית שגרתית, היא צריכה גם פקלים, היא צריכה דרך. מה שהרב יעקב שם מציע כפתרון לתסבוכת, איך אני מתפלל כל יום כדבר קבוע בחיים, יחד עם זה שיש בזה משהו ספונטני, זה ליצור תפילה אישית ואותה להגיד כל יום. זו הצעה של הרב יעקב. בכל מקרה, זו מלחמה, אני לא רוצה שזה נושא השיעור היום, אבל יש פה נושא שהגמרא בבבלי בדף מם תפתח אותו מאוד, עד כמה חשוב להקפיד על מטבע ברכה, אם אפשר לפתוח אותו. רבי יוסי פה נראה כמאוד מתעקש, ממש זה גם שפת המשנה, שהמשנה שואלת כיצד מברכים על הפירות, אומרת לך איך, אפשר לשמוע צליל ברור, אל תברך ספונטני, אל תברך ספונטני. אנחנו נצטרך לחכות לגמרא במהם. זאת שאלה, אני יודע שפה מקננת בלב בית המדרש, הכמיהה לספונטני, הרצון שזה יהיה מופנם. אני אגיד אחרת, יש המון המון יתרונות לקבע, מצד שני יש גם פחד מהקבע, כי הקבע הופך אותך לרובוט, זה אוטומט. זאת שאלה גדולה מאוד. אני רוצה לחזור עכשיו לרב יהודה, כי מה רב יהודה אומר? מה כתוב אצלנו? כל שנשתנה מבריאתו ושינה את ברכתו יצא. תסבירו לי את המשפט הזה, מה פירוש כל שנשתנה מבריאתו ושינה את ברכתו יצא? הלשון היא דיעבד. אז לכתחילה מה צריך לעשות אם נשתנה בריאתו? נשאר בברכה המקורית. ככה נראה, נכון? אז למי הוא מגיב בדיוק? מה הוא מנסה להגיד לנו? כלומר, רבי יוסי אומר לא לשנות בכלל, ורבי יהודה אומר שבדיעבד אם... כן, אבל מצד שני הוא מתייחס לדבר שרבי יוסי לא התייחס אליו. כי למה רבי יהודה התייחס? לשינוי השתנה מבריאתו. לעומת זאת רבי יוסי בכלל לא דיבר על השתנה מבריאתו. מה רבי יוסי התעקש? מטבע שתבוא חכמים. אנחנו לא מדברים על אותו דבר. לבוא ולהגיד שרבי יהודה הוא מגיב לרבי יוסי כשרבי יהודה ורבי יוסי לא מדברים על אותו דבר, איך להבין את זה? עכשיו פה אני רוצה להוסיף לקלחת שיש לנו הברייתא הזאת מובאת גם בירושלמי, יש לה מקבילה בירושלמי. בירושלמי הנוסח הוא פשוט קצת שונה, במקום יצא כתוב לא יצא, וכאן אם ככה ולא שינה, כל שישתנה מבריאתו ולא שינה את ברכתו לא יצא. שאז מה אם ככה דין של רבי יהודה? רבי יהודה מה אומר? שאדם חייב להתאים את הברכה לצורה הנוכחית של המוצר, של הבריאה. כלומר, אם נשתנה מבריאתו, מוטלת עליך החובה לשנות את הברכה. עכשיו, שאול ליברמן מתעקש מאוד שיות בכל ידי הנוסח של התוספתא לא מופיע נוסח הירושלמי, אל בכולם כתוב הנוסח שלפנינו שזה נוסח התוספתא, אבל הוא מאוד מאוד מתקשה לפרש אותו. וכאילו, איך לפרש את המשפט הזה? כלומר, מה זה הדיעבד הזה? מה הוא כאן מציע? לפרש את התוספתא כמו שעולה מתוך הירושלמי, רק בלי לגעת בטקסט. בסופו של דבר הוא עושה, אותו דבר. כן, מה היה ההצעה שהוא מציע? שלשון הדיעבד היא בהשראת רב יוסי שמופיע לפני כן, אבל האמת היא שזה חובה לכתחילה, חובה שמתבטאת בעיקר בהלכה ד'. שהרי מה ראינו, מה העיקרון של הלכה ד'? שצריך להתאים את הברכה למוצר. זרעים בורא מיני זרעים, תשעים בורא מיני תשעים, ירקות בורא מיני אדמה. הדוגמה הכי בולטת בהלכה ד' שהיא לכאורה מתקשרת לכלל שרבי יהודה אומר, זה בורא מיני כיסנים, כי זו ברכה פשוט מדהימה. מלא זרעים מופיע בטבע, תשעים מופיע בטבע, אדמה טבע, כיסנים לא גדל על עצים, כן? טפו צ'יפס לא גדל על עצים, הם גם לא צומח באדמה. כיסנים, אני חוזר לברור המילונאי שאופשר ליברמן, זה פשוט שם של מנה שהכינו אותה בני אדם. אם אדם צריך לברך בורא מיני כיסנים, בעצם מה השם שהוא צריך להגיד בברכה שלו? לא להתייחס לאיזושהי מין טבעי או צורה טבעית, אלא למה להתייחס? לצורתו הנוכחית, לשמוע הנוכחי של הדבר. זה כביכול גילום של העיקרון, כל שנשתנה מבריאתו צריך לשנות את ברכתו. אפשר ליברמן רוצה להסיק פה כלל שהוא כלל התוספת לדעתו, שאדם חייב לברך על על האוכל שהוא אוכל בורא מיני ולמלא את שמה המאכל של מה שיצא מאפשר ליברמנו, שמישהו אוכל במבה מה צריך לברך?
בורא מיני
הבמבה. מי שאוכל קוגל מה שיברך?
זה קוגל או קיגל?
קיגל, סליחה, בורא מיני הקיגל. אתה חולק. מי שאוכל צ'ולט מה יברך?
בורא מיני
החמין. טוב, חמינדוס, תלוי אם הוא מרוקאי או אשכנזי. כן, בבקשה.
אולי יש לזה צריכה להיות אחרת, לומר שגם הכינוח שאנחנו המצאנו זה חלק מהטבע.
מצוין, פה אתה שואל צעד אחד קדימה, אבל ברשותך, רק כדי להשלים את התמונה הזאת של הבורא מיני, באמת אנחנו מגלים במקורות ארץ ישראל נוספים שברכת בורא מיני קיבלה עוד ועוד ועוד סיומות. תראו, ברכת הפירות של המשנה היא קבורה לגמרי, היא לא מקבלת התרחבות. יש פרי אדמה, פרי העץ, פרי הגפן ועוד שתי ברכות, המוציא לכם מן הארץ ו... שכל הזו עוזר, אתה לא מרגיש שהוא מתרחב. אבל במסגרת שיטת בורא מיני, ופה אני מרשה להוסיף, שעולה בבירור במקורות ארץ ישראל, שרבים מהם הלכו בשיטת התוספתא. בירושלמי אנחנו נגלה עוד בורא מיני. קודם כל בתוספתא, בהמשך, מה נגלה? בורא מיני מזונות. זה הפעם היחידה בכל ספרות התנאים שברכת בורא מיני מזונות מופיע, הוא מופיע בתוספתא כאן. במשנה ודאי שמתם לב שאין ברכת בורא מיני מזונות, אבל בתוספת הזה מופיע. כבר סיפרתי לכם 5 פעמים, אז עוד פעם, שבירושלמי רבי יברך על בשר בורא מיני נפשות. כבר סיפרתי, אני חושב לחלק מכם, שבירושלמי יופיע שברכת האורז תהיה ברכת בורא מיני מעדנים. כשנלמד בצורה יותר מעמיקה את כל נושא מחלוקת הרבי יהודה וחכמים, אני אביא לכם אגדות ארץ ישראליות מתקופת הגניזה. אני מדבר אתכם על תקופת הגאונים, סביבות 180, ככה מתארחים את האגדות האלה, שבחלק שאנחנו מכנים קרפס, שמביאים איזה ירק עלוב ומברכים בורא פרי אדמה ועוד כאלה שמקפידים לא לאכול כזית, הם היו מביאים שם פרפראות במספר גדול ומברכים בורא מיני, בורא מיני. כבר דבר אחד, אתה רואה בעליל ברכת בורא מיני, מה קורה לו? הוא מקבל עוד ועוד 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 מילואים. עכשיו, לא ראיתי מישהו שיברך בורא מיני היתריות. לא ראיתי דבר כזה, אבל כן אתה מרגיש שברכת בורא מיני הוא בורא מיני, וכמו יעלה ויבוא. כתוב, תמלא, תמלא, תמלא. זה יתרחב בוא נראה את זה. זרעים, תשעים, מזונות, מעדנים, נפשות. פספסתי מישהו?
זרעונים,
בורא מיני אדמה, כבר 7 כאלה. מה אתה חש? שיש פה עולם אחר. עכשיו, אביתר, זה הדברים שלך. מה בעצם, מה בין, מה שעולה בתוספתא? בואו נשים את המשנה הצידה לרגע. בתוספתא, מה בין ברכת המינים של התוספתא לבין ברכת הפירות של המשנה? מה ההבדל בין אדם שבורך בורא פרי לבין אדם שבורך בורא מיני? אמרת משהו? מה אמרת קודם? שאדם שאומר בורא פרי הוא במטבע הברכה, ממש הרשי שראינו למדעי המטבע, הוא רוצה לדבר על מה שהקדוש ברוך הוא הוציא מהטבע. הקדוש ברוך הוא מוציא מהטבע פירות, אז הוא מדבר על הפירות שהקדוש ברוך הוא נותן. הוא לא מתאר בברכה את תהליך הטיוס והעיבוד, את מה שהוא פוגש עכשיו. הוא כאילו בתודעה שלו הוא רואה מול העיניים שלו מאכל, והוא מחזיר לעצמו בתודעה מה הקדוש ברוך הוא הביא לי את התשתית היסודית למאכל הזה. לעומת זאת, מי שמברך בורא מיני הוא כמו רבי מאיר שאומר ברוך שברא הפת. הוא מייחס לקדוש ברוך הוא את פריאת מה שהוא רואה לנגד העיניים שלו, ובעיקר הוא מדבר על הדבר שנקרא מין, שמתאר, גם הוא בדרך אגב מילה מקראית שלקוח מפרשת הבריאה. הוא בעיקר מתאר לא סוגים אלא גיוון, שיש המון המון צורות של אוכל. תחשבו, תחזרו בתודעה לאנשים שהיה להם רק סוג אחד של אוכל, מה קרה להם? אוכלי אמן. נפשנו קצה בלתי אל אמן עינינו, נמאס כבר. כל הזמן אותו אוכל צהריים, כל יום על הצלחת אותו דבר.
אבל לא הייתי בעד אותי, כי כן היה לזה טעם שונה.
אמן כזרע גד, כי לימדו אותי כילד שהייתי יכול לבקש שאמן יהיה מה שאני רוצה, נכון?
נכון.
ודאי שזה נכון, פשיטה. אני יכול להגיד לך שיש, חוץ מהנכון של מה שאתה אמרת, יש גם גמרא ביומה שאומרת שאמן זה לחם המלאכים, כלומר שזה לא היה אוכל רגיל. דבר אחד ברור, התורה אומרת אמן כזרע גדו, תעמוק את הפיחית בדבש, ולעומת זאת נמאס להם. לא, זה נמאס להם. תארו לעצמכם שכל יום הישיבה אתה נותנת לארוחת צהריים אותו דבר, כל יום. עכשיו זה היה בנוי לפי טבלת אבות המזון, וזה היה מסביר, והיה נמאס באיזשהו שלב, נמאס, אפילו אם זה היה הכי הכי מה הכי טעים בישיבה? כלפיים, אוקיי,
אבל זה
לא כלפיים, אבל שתחשוב על זה, כאילו הגיוון באוכל, כאילו היכולת לגוון, לתת מינים. והייתי אומר ככה, שבברכת המינים אביתר, אני פוגש איזה מאכל שמענה אותי, מחיה אותי, ואני במטבע ברכה מייחס לקדוש ברוך הוא את המוצר הזה, לעומת ברכת הפירות שמדבר בשפה אחרת.
זה הרבה מעבר לזה, תפיסה של המציאות, מה שנקרא, של האדם כחיה בטבע שיש לה סביבה שלה, שהטבע לא מתחיל מהשניה שאני יוצא מהבית והילך, אלא הבית שהוא חלק מהסביבה הטבעית שלה.
נהדר, נהדר. אני גם הייתי אומר שזה הולך למקום שכשאתה חווה חוויה דתית, האם אתה חווה אותה במקום שאתה נמצא? אני הולך לכלל של רבי יהודה, זה כלל שאני יודע שמאוד מאוד דוחף אנשים היום, כשאנחנו חזרנו לארץ ישראל, התחושה שאנחנו לא מקיימים את הכלל הזה. והרבה אנשים שואלים את עצמם, היות והמסורת היא מסורת רבת שנים שחייתה בגלות, והם אנשים שואלים את עצמם, האם זה אני? איפה אני? אני אישית מאוד מאוד מנסה להתחבר למסורת דרך הדורות הקודמים גם כן, שהם חלק מחוויית המסורת שלי. כמו אני, כשאני מפרש הרגלי עמדו להר סיני, הכוונה הרגלי עמדו בעקבות הדורות הקודמים. אני עמדתי אחריהם בתור, לא עמדתי ישר מול הר סיני. אני הרבה שנים אחרי הר סיני. אני יודע אבל שזה דבר שמאוד מאוד עומד בשורש התודעה שהרבה מאוד אנשים ששואלים את עצמם, איפה ההתחדשות הדתית בעקבות החזרה לארץ? האם כשאני מברך תפילות, כשאני מתפלל תפילות שהם ביטאו כיסופים מהוויים של אנשים שחיו במציאות שהיה חסר להם דברים מסוימים שלנו יש, לא שיש לנו את הכל, אבל יש לנו הרבה דברים שעליה, כאילו מה מקומנו? יש כמה תפילות שזכו לכתר שבו זה עורר מורמות, שזה כבר פשוט פרץ את כל הגבולות, כמו תפילת נחם בתשעה באב. אני ערב יום ירושלים, אפשר לדבר על זה, כן? אחד אחד, אתה יכול להגיד שהעיר חריבה, בזויה, אבלה, יושבת בבלי בניה. יש היום בירושלים כמה מאות אלפי יהודים. מצד שני, חסר לנו את בית המקדש. כלומר, מי שחושב שהוא הגיע לכותל וזהו גמר, חסר לנו העיקר. במובן הזה, אנחנו נמצאים במקום, אבל שונה מהדורות הקודמים. זאת שאלה ענקית. בכל מקרה, התוספתא מאוד מאוד ברור ששיטתה היא שבברכים בורא מיני אני פוגש את האלוקות מתוך ההווה, אני לא חוזר לבריאה, כמו כל ברכת הפירות, דיברנו המון, אני חוזר לגן עדן לבריאה, לא, ברכת המינים אומר בהווה אני רואה את האלוקים. אתה נכנס לסופר ורואה את השפע, אז מה אתה אומר? וואו, איזה שפע האלוקים נתן לעולם, שבא לידי ביטוי בסופר שאת רוב המוצרים שם בני אדם ייצרו אותם. לעומת זאת, בעל ברכת הפירות אומר לפי התפיסה ההפוכה, אני הולך לסופר, אני אומר, תראו מה בני אדם עשו פה, איזה מלאכותי כל האוכל, מלא צבע מאכל, מלא חומר משמר, איפה אני אראה את האלוקות? אני אזכר מה הוא נתן, אני אזכר מה הוא נתן, תפוצ'יפס, הוא נתן כזה, נתן כזה. עכשיו, יש פה תפיסה אחרת שממשיכה בתוספתא בהלכה הבאה, סליחה?
גם המשנה היא ארץ ישראלית.
נכון מאוד, וזה דבר מאוד חשוב מה שאמרת, כי אתה כבר יודע למה. זה חשוב מאוד להדגיש, זה לא ארץ ישראל מול גלות, זה שתי תפיסות שקיימות בו זמנית בארץ ישראל. כי אומר בצדק עידו, גם המשנה היא ארץ ישראלית, כבר הכי קל לעשות הכל מפלגות של גלות ארץ, לא? גם ברכת הפירות היא תפיסה של תנאי ארץ ישראל, ופה אפשר לראות שבתוך ארץ ישראל מתקיימות שתי תפיסות עולם. עכשיו אני יכול אבל להוסיף שבעוד שציינתי קודם שבירושלמי במקורות ארץ ישראל המאוחרים אפשר לראות שתפיסת התוספתא תפסה, בבבלי בברכות פרק ו' אפשר לראות בעלין שמי תפס יותר? ברכת הפירות היא תפסה הרבה יותר, תפיסת המשנה תפסה. אתה יכול להגיד כי המשנה יותר דומיננטית מהתוספתא, אתה לא חייב להגיד כי בגלות יותר מתאים להם ברכת הפירות, כן? אבל זה תפס יותר. תראו את זה פשוט בברייתא הבאה, הכוסס תחיתים מברך עליהם בורא מיני זרעים. מישהו זוכר איך הברייתא הזאת מופיעה בבבלי? בדף למד זין, מישהו ראה? אני אקריא לכם. הכוסס את החיטה, בורח עליה, בורא פרי האדמה. למה? כי הברייתא בבבלי עברה תהליך של התאמה לתפיסת המשנה. הפעל ובישלן בזמן שהפרוסות קיימות, בורך עליהם מוציא לחם מן הארץ, ובורך עליהם שלוש ברכות. אין הפרוסות קיימות, בורך עליהם בורא מיני מזונות, ובורך אחריהם ברכה אחת. הכוסס את האורז, מברך עליה בורא מיני זרעים. זה נוסח כתב יד ארפורט. מה כתוב בכתב יד וינה? בורא פרי האדמה. וזאת למה? כי מה נוסח הבבלי בברייתא הזאת? אני מקריא לכם אותה, גם ברכות למדזיין עמוד א', מביאה הגמרא את הברייתא הזאת. אני מקריא: הכוסס את האורז מברך עליו בורא פרי האדמה. הבבלי באופן ברור הוא לא מברך ברכת בורא מיני, הוא מברך ברכת בורא פרי. ואז הברייתות הארץ ישראליות מהתוספתא שהיה בברכת בורא מיני בבבלי עוברת תהליך של התאמה לתפיסה ההלכתית של מוסרי הברייתא, שזה בורא פרי. ראינו גם דוגמה נוספת, הסיפור על רבי שבירושלמי מברך בורא מיני נפשות. מה הוא מברך בבבלי? שהכל נהיה בדברו. זה שיטתי, שם לב לזה הרמב"ן בדף מם, הרמב"ן בחידושיו לברכות, יש לו מעט חידושים על הפרק הזה, זה לא רציף, אבל בדף מם הרמב"ן מאיר, אני לא יודע למה כך הוא כותב, אבל ברור לי שהבבלי הלך עם בורא פרי. זה בעיקר קשה לו, כי להגיע לדף מם יש שגרסו בגמרא שם משפט שכתוב שהלכה כרב יהודה, והרמב"ן אומר אבל כל הגמרא נגד זה שהלכה כרב יהודה, ובסופו של דבר יש שמחקו את המשפט הזה. זה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, נעסוק בזה.
רבי יהודה במשנה של בורא מיני תשעים,
כן. אבל בכל אופן, אם נחזור אלינו, התוספתא בעלילי ברכת בורא מיני, התוספתא יוצאת בקריאה מאוד מאוד ברורה שנשתנה מבריאתו צריך לשנות את ברכתו. לכן זה גם לא מפתיע כל הלכה ו', מה כל הלכה ו' זועקת? שאתה יכול לברך על חיטה שלוש ברכות שונות לגמרי, תלוי בה המצב צבירה של החיטה, זה אותו פרי. אם מצב הצבירה שלו הוא גרגירי חיטה בעין שאתה כוסס, אתה תברך בורא מיני זרעים. אם מצב הצבירה שלו הוא לחם אפוי עם צורת לחם, עם פרוסות קיימות, אנחנו עכשיו למדנו המון על צורת הפרי לברכת הפירות. בלחם הדבר המרכזי שעובר הוא צורת לחם, שיראה כמו לחם. לחם הוא לא סתם פירורים, פירורי לחם זה לא לחם. אז גם זה נלמד, תברך המוציא, אין הפרוסות קיימות, מה אתה תברך? על אותו דבר שגנרית יצא מאותו פרי, אתה יכול לברך שלוש מיני ברכות. למה? כי ברכת המינים מה אומרת? שמה היא אומרת? נכון. עכשיו תראו, הברייתא הזאת תגיע לבבלי בלי שום בעיה לתוך ברכת הפירות, כי היא מדברת על לחם. הלחם גם לבבלי יש לו כללים מיוחדים, תזכרו את זה. מי שיתקע את הבבלי, אני כבר אומר לכם, הבבלי לא ידע לאכול אותו, זה אורז. כי האורז פה הוא לא שייך לכאורה בכלל לכל העולם של ברכת הלחם, אבל גם הוא, מה ברור בתוספתא, שהברכה שלו, מה קורית לו, משתנה לפי מצב הצבירה שלו, מה שמלמד שהתוספתא כאן גם בהלכה ו' מה היא מיישמת, שהבישול, זה מה שנאמר פה, אפאו בישלו, בישול או אפייה, לקיחה של חומרי גלם, של פירות בלשון המשנה, גולמיים מהטבע, ועל ידי הבישול, מה אתה עושה? אתה הופך אותם למאכל אנושי עם שם, כן? שבספר מתכונים של הבישול, או היום באינטרנט, בכל אתרי המתכונים, הם יכולים לקבל אלף שמות לתבשיל הזה, כן? בתפריט במסעדה יש שם לכל תבשיל, נכון? שזה הופך למין, בוא נתבטא ככה, והתוספת ברור שמה עושים? משנים את הברכה. כלומר, הייתי אומר, אורז הופך מזרע למזון בעקבות מה? תקשיבו לתוספת. בעקבות בישול. כי מה הבישול כי עושה לו? אורז לא מבושל, הוא זרע. עשיתם פעם לא צבעים, אורז לא מבושל? לא כדאי. בסדר? גם מי שלמד את הפסק שאמרו אותך אליהו, שלאכול פופקורן, לא, תאמיני, אתה תאכל אחד בשביל הרב מורדכי, אבל אליהו, אבל אתה לא תהיה סביע. מה עושה הבישול? הופך אותו למזון, או בלשון ברכת בורא מיני, הופך אותו למין, שהוא עכשיו מין אחר, הופך ממין זרע למין מזון. עכשיו אתה יכול להגיש אותו במסעדה, עכשיו אתה יכול לאכול אותו. זה תפיסת התוספתא. לתוספתא ברור, אם אנחנו עכשיו ניגש לסוגיה שלנו, בסדר? שאם אתה מבשל משהו, מה אתה עושה לברכה שלו? משנה אותו, זה ברור. למה? למין החדש הוא הפך להיות. זה ברור שזו שיטת התוספתא. עכשיו בואו ניגש לגמרא של שלקות.
בתוך האור הזה יש לו אפור בשלו, בזמן שהפוסק קיימת מברך עליו, אבל אם בשלו אז מתי עם הפוסק? כאילו אין קטע של
הפוסק בכלל בשלו. שאלה טובה, אני לא יודע.
זאת אולי זה לא משהו...
אני לא יודע.
זה לא אפור, ואז זה
סושי.
אני לא יודע, אני לא יודע, עקיבא, אני... שאלה טובה. השאלה שלך מצוינת. אבל אחד ברור, האורז בברייתא כאן שוברת את זה שזה מיוחד ללחם. ממש, כלומר, תפיסת התוספתא, אם נשאל, האם בישול אמור להשפיע על הברכה במסגרת שיטת ברכת המינים, התשובה אחת משמעית היא כן, כי בישול לוקח חומרי גלם טבעיים והופך אותם לתבשילים. וכשדבר הופך לתבשיל, אמנם לא מברכים פה בורא מיני האורז, אלא בורא מיני מזונות. שימו לב, כמו הכלל שאומר זרעים, בורא מיני זרעים, זה לא מתקיים פה. זה יותר דומה לתרגים הכיסנים, אבל זה לא לגמרי. אבל אורז נחשב דבר מזין, ואני חוזר לירושלמי, אתה יכול לקרוא לאורז מעדן, צריך לשאול מה מקור התפיסה, אבל במסגרת התוספתא ברור שהבישול הופך אותו למין אחר, ולכן הברכה חייבת להשתנות. וכאן אנחנו עוברים לסוגייתנו, שאני מבין שכולם כבר עברו עליה כמו שצריך, כן? ולכן אני לא אקרא את כולה בפנים, אלא יותר נמפה אותה ונדבר על המהלך שיש כאן. שכאן הגמרא פותחת באמירה בומבה, שאחרי התוספתא אני חושב שאנחנו שלמים לגמרי להבין מה הגמרא אומרת. כן, איך הגמרא מתחילה? קטני ירקות דומיה דפת. מה הפת שנשתלה על ידי האור? אף ירקות נמי שנשתנו על ידי האור. אמר אבנאי משמי דאבאיה, זאת אומרת שלקות מברכים עליהן בורא פרי אדמה. כאן הגמרא פותחת את הסוגיה, ואני יודע שהרבה שמו לב שהסוגיה הזאת מבחינת זמן האמוראים שדוברים בחוליות הבאות, האמוראים שדוברים הם ברובם המכריע קודמים לאבאיה, שהוא האמורא שפותח את הסוגיה. ומי יופיע בסוגיות פה? כל גדולי בבל יופיעו בסוגיה כאן. רב שמואל, רב חיסדא, רב נחמן, כן? כל הגדולים האמיתיים, כן? כל הגדולים באמת יופיעו כאן בסוגיה, כולל יופיע גדול המורה ארץ ישראל, רבי יוחנן. והגמרא פותחת לא לתאר את הדיון איך שהוא השתלשל, להתחיל באבאיה, והיא מתחילה באבאיה בהערה. כן, זה נכון, זה נכון, כן, הוא קיבל את הצלה של המצטיין הבית מדרשי של רבי יוחנן, כן. כן, הוא בהחלט, אין שום ספק, ומסכן רבי בן בר יפת קיבל את הנזיפה הגדולה פה, כן. אתה צודק, לא, אבל תראו, הסוגיה לא בוחרת לפתוח במוראים הקדומים, היא בוחרת לפתוח באבאיה. אמנם אני חייב להגיד בכנות שבכתב יד מינכן, עכשיו הפתעה למי שגיליתי את זה רק אתמול בלילה, בכתב יד מינכן הסוגיה פותחת בצורה הבאה: אמר רב, ירקות דומיה דפת. מה הפת שנשתנה על ידי האור? אף ירקות שנשתנו על ידי האור. אמר רב נאי משמי דאבאיה, יש לקות דברכים עליהם בורא פרדם, ממים דקטן ירקות דומיה דפת. אז יש פה גרסה יחידאית שרב דייק את הדיוק הזה. ומה שלא יהיה, אני חושב שהסוגיה כאן עושה שני דברים. קודם כל היא מציינת שלפי פשט המשנה, זה מה שהיא מציינת לפני כל דיון, לפי פשט המשנה שהיא משנת ברכת הפירות, מה הדבר הפשוט הוא? היות ואני תמיד חוזר למצב הראשוני של המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בטבע, לא משנה כמה תשנה, אתה תמיד תברך ברכת בורא פרי. כי התפיסה היסודית של המשנה היא לא להתאים את הברכה למצב הנוכחי של המוצר, אלא לחוות את האלוקות על ידי החזרה לטבע הראשוני שהוא יצר אותו, לחזור בתודעה לראשוניות של הדברים. והדיוק הזה, העיר לי על זה מאוד יפה עידו, רוצה לומר את זה לכולם, תראו דבר מעניין, הוא ירקות דומי הדפת. למה דווקא מכל המשנה דיקות זה מירקות? עידו, אתה יכול לספר לכולם מה הצעת?
שהמשנה משפט ועל ירקות אומר בורא פרי אדמה קצת מיותר, ואז רבי יהודה אומר בורא מיני צ'יין, שפשוט דבר רבי יהודה אומר על ירקות אומר בורא מיני צ'יין, למה לחזור שוב בורא פרי אדמה?
מוסכם? ולכן מה הדיוק?
ואז מכאן, אז דווקא זה כהגמרה מבינה, זה כהמשך הפת עובר ומוצא לך מן הארץ, על ירקות אומר בורא פרי אדמה, ועל שניהם שהשתנו
מצוין. כלומר, אנחנו רגילים לקרוא ירקות, כמו שעל פרי העץ בורא פרי העץ, על פרי אדמה בורא פרי אדמה, ירקות בורא פרי אדמה. אבל המשפט הזה מיותר, כי היה מספיק רק אם לומר את רבי יהודה, ולכן אתה מציע שעל הירקות נאמר מול המשפט של לפניו, מול המוציא לחם מן הארץ. פת שנשתנה על ידי אפייה וכו', מבחינת המוציא לחם מן הארץ, אבל ירקות שנשתנו על ידי משהו, הם עדיין נשארים בורי פרי האדמה. היוצאים לכלל היחידים במשנה במסגרת ברכת הפירות הם פת ויין. לעומת זאת, כל השאר שומר על הברכה שלו, כי ברכת הפירות לא אמורה להתחשב בשינויים שעוברים, כי הוא לא מחפש התאמת המינים, הוא לא מחפש בכלל את הנושא הזה. ולכן הגמרא פותחת באמירה פשוטה, מי שחי בתודעת ברכת הפירות אמור להגיד בשלקות ש ברכתו בורא פרי האדמה. והבעיה בניגוד לכל האחרים שאומר את שיטתו העצמית או שעסוק בלעשות שלום בין הבריאות, במה הבעיה כאן מתואר כעסוק? וללכת לשער למשנה. זה מתואר כאן כזאת אומרת. מה זה זאת אומרת? שזאת אומרת זה בדרך כלל ביטוי שהוא עסק למדנים מושגים ממקור. כלומר, המשנה אמרה מה שאמרה, והבעיה אומר אני עכשיו מסיק מהמשנה הזאת ש מה דין שלקות? בורא פרי אדמה. למה? כי מה אני מסיק מהמשנה? שאני מברך על הצורה הראשונית של הדברים, וזה לא אמור להשפיע אם עכשיו הוא נחשב תפשיל ירקות, אם עכשיו קוראים לו רטטו, מה זה משנה? הרטטו נעשה מפלפלים, אז אתה תברך על הפלפלים עדיין, כי תפיסת היסוד של ברכת הפירות לא מתאימה את עצמה. זה היסוד של הבית, וזה הגמרא בעצם עושה שני מהלכים. קודם כל היא אומרת, זה תשתית החשיבה של המשנה, זה פשט משנה. ב' היא בתחילת הסוגיה, מה היא כבר אומרת לך? שאתה תקבל שמברכים השלקות בורא פרי אדמה, ועם זה תקרא עכשיו את כל הדיון הקדום. כל הדיון הזה, אני עכשיו אקח אותו, ואני אציע לך שגם אתה תראה איך הוא הולך לאיזה כיוון של ברכת בורא פרי אדמה השלקות.
כן.
בבקשה.
אברהם
וייס אמר את זה לפני עידו, כן.
ברור שבמשנה יש את בורא פרי, אמרנו פירות הארץ, אמרנו שזה בורא פרי אדמה. ירקות זה לא פירות הארץ, יש פירות הארץ, כאילו כמו שאז הסברנו, יש פירות ויש ירקות, כאילו היה
זה לא פרי, כי ירק הוא לא פרי, הוא אלים.
כן, אם המשנה לא הייתה אומרת על ירקות ובורא פרי אדמה, לא היינו יודעים.
אוקיי, עידו, אתה רוצה להגן על התזה שלך?
שמה, ולהיה פירות הארץ.
זה דבר אליו.
אז פירות הארץ זה על הירקות, אומר בורא פרי אדמה, ואז על הפת אומר, חוץ מן הפת.
טוב, יכול להיות.
שאל להיות לא קשור למשנה.
אני אגיד לך מה אני תיבדק מרדכי, כניסיון לברר יותר את המחלוקת ביניכם. האם במקומות נוספים שבספרות חז"ל יעלה נושא ירקות מול פירות הארץ, איך זה מנוסח? האם בתפיסה הפשוטה שלהם זה קטגוריה אחת, או מראש הם תמיד רואים את זה כשתי קטגוריות? אם אנחנו נראה שבעוד מקומות עושים את ההבחנות האלה, זה ברוח דבריך. אם נראה שבכל מקום שאומרים פרי הארץ הוא כולל הכל, אז יותר ברוח דברי עידו, אני חושב. טוב, זה מחייב ברוח דברך, ברור. הסוגיה כבר בראשיתה אומרת שפשט המשנה הוא שעל שלקות יברכו בורא פרי אדמה. לגבי הירק, תשימו לב שרשי היה רגיש, לא אמרת הערה של עידו, רשי היה רגיש לכך שהגמרא התעסקה דווקא עם ירקות. לכן תראו מה רשי כותב, שלקות כל ירק שלוק. רשי כאילו איכשהו קלט שאולי ירקות יותר נוהגים לשלוק אותם. כן, וכאן שתי הערות קצרות מבחינת הבירור שלהם. קודם כל אני קצת הסתכלתי מה זה שלוק, מה זה? אומרים את זה בהגדה של פסח, היו אמורים להגיד מה זה שלוק. אז ברור שהוא סוג מסוים של כמו בישול, אבל עצם העובדה שהוא לא קוראים לו בישול אלא קוראים לו שלוק, כנראה שהוא
לא בדיוק,
הוא לא בדיוק בישול. כן,
היום בעברית שלוק זה ביצים שלוקות, ביצים.
כן, אז מה זה?
זה מותח במים.
אז מי שמתעניין בשאלות כאלה, אני לא רוצה עכשיו להגיע, אבל מי שמתעניין, הנושא הזה השיג בלשנים ששאלו את עצמם מה זה שלוק. בסקירה מאוד מהירה אני אגיד לכם, כתב על זה אפשטיין מבוא לסך המשנה, כתב על זה פשאול ליברמן בכמה מקומות בכתביו, דרכו הגעתי להפניה לספר שהוא מסתמך עליו. מה שעולה מדבריהם שהם חושבים ששלוק זה בישול על ידי עדים, על ידי הבל,